הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. בצבע אחר. מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד. עם דסה שטהי מלס ורינה איילין גורלי.
שלום למאזינים שלנו ולצופים שלנו בפייסבוק. אנחנו בתוכנית נוספת של בצבע אחר, מגזין העוסק באקטואליה, חברה, תרבות וכל מה שמעניין ולא תמיד נמצא בכותרות. בכל תוכנית נחשוף אתכם לזווית הראייה שלנו כישראלים יוצאי אתיופיה על כל אירוע היום. אנחנו כאמור משדרות מהרדיו הבינתחומי 106.2 FM, והתוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. אנחנו היום בתקופת חג השבועות, שמסמל ככה את סוף ספירת העומר, אבל אנחנו עדיין סופרים את הימים של עבירה שנמצא בשבי. היום אנחנו מונים 2,093 ימים שהוא נמצא בשבי, והיום התוכנית שלנו תעסוק ברינה.
שלום לכל המאזינים והצופים, שלום לך דסש. היום אנחנו נעסוק באירועי היום כאמור, אנחנו נקדיש חלק נכבד מהתוכנית לנושא של שמעסיק את כולנו בימים האחרונים, וזה המשפט שמתנהל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, בשלושה כתבי אישום חמורים, וזה בהחלט מייצר הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד נושאים שאפשר וצריך להידרש להם סביב הסוגיה הזאת. אז אנחנו ככה ניגע בנושא הזה. יהיה איתנו עורך דין חי בראל, שהוא יושב ראש עמותת עוגן, שמבקשת להגן על חושפי שחיתויות. אנחנו נדבר איתו על מהי שחיתות ועל הקשר של הנושא הזה להלך הרוח הציבורי והחברתי. ויהיו לנו עוד נושאים. אנחנו נדבר גם על
הקבוצה הכי מגניבה בפייסבוק, אבל בוא לא נגיד איזו.
אבל אנחנו עוד לא נספר. אז אולי לפני כן נתפנק לנו בשיר?
לא, אני לפני השיר רוצה להקשיב, ואני יודעת שיש לך מה להגיד, ואני רוצה לדעת איך עבר לך השבוע. מה היה לך מעניין השבוע?
וואו, השבוע היה שבוע דרמטי. היו כמה דברים שככה באמת טרידו אותי. אחד מהם הוא תקרית שפורסמה השבוע על תקיפה בריונית אלימה של שני אנשים, שאחד מהם בדיעבד הזדהה כשוטר. כששני הגברים האלה יוצאים מרכב בצהרי היום וצועקים ומקללים ילד בן 12. כן. ילד בן 12
ממוצא אתיופי.
ממוצא אתיופי. וסיטואציה, אני שמעתי את הרעיון שלהם ברדיו, פשוט מזעזע. מדובר בפרופיילינג, אנחנו יודעים את זה מהסיבה הפשוטה, שאחרי שכל הסיפור הזה, הדקות של הבעתה והבהלה והפחד הנוראי שאחז בהם ובילדים שלה, כשהם בעצם בצערי היום, בשכונת מגורים, בפתח מספרה, מותקפים בצורה כזו אלימה ולא מוסברת, הם אפילו לא הבינו שמדובר בשוטרים, כן?
כן, היו אזרחים.
היה נראה התנהגות כזאת, היא לא התנהגות שמישהו בעל סמכות, או שיש לו תפקיד, או שיש לו איזושהי אג'נדה.
או שכן, לצערנו.
כן, אבל אני אומרת לך, בזמן אמת, כמו שהאם העידה, היא לא באמת, היא חשבה שמדובר באנשים, או עבריינים אלימים שיש כאלה, או באנשים שהם מעוררים בנפשם, חולי נפש, שפשוט מתחילים לצעוק ברחוב.
אבל תאמרי לי, זה בכלל חוקי לגשת לילד בן 12, בלי נוכחות של הורה?
יפה. אז הסמכות של שוטרים, עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, היא סמכות מאוד רחבה. יש להם סמכות לעכב, לחקור, יש הרבה מאוד דברים שהם אמורים לעשות כדי להגן עלינו, אבל יש להם מגבלות. לכוח הזה יש מגבלות, המגבלות האלה קבועות בחוק, החוק הפלילי הוא חוק שהוא חל על כולם, גם שוטר כפוף לחוק הפלילי, ויש מעבר לעבירות הרגילות של תקיפה ואלימות וכולי שאנחנו מכירים, וברור לגמרי שאם זאת הייתה התנהלות של אזרח מן היישוב, אפשר היה להגיש תלונה והייתה סיבה לחקור. בעצם כשמדובר בשוטר, אז אנחנו נתקלים בעמדה אחרת של המערכת. עכשיו, העמדה הזאת היא עמדה שאנחנו מכירים אותה, כי אנחנו לא מדברים מהרהורי ליבנו, אלא יש לנו דוחות ויש לנו מעקבים, והמערכת יודעת לומר כמה מקרים של שוטרים שהוגשה נגדם תלונה על אלימות, כמה מקרים כאלה טופלו, מה היו התוצאות של הבירורים האלה. יש לנו דוחות גם של מחש, גם של הסנגוריה הציבורית, שאומרים דבר מאוד מאוד ברור. מחש לא שמה במרכז האינטרס הציבורי מבחינתה את הנושא הזה של אלימות שוטרים.
אמרה בנושא הזה ראשת מחש,
שתפקידנו
נכון, לעזור. לתת שירות לשוטרים.
לתת שירות לשוטרים,
מה שאבסורד, כי זה צריך להיות בעצם הדבר ההפוך, תפקיד ההפוך.
לגמרי, לא רק שזה זה אמור להיות הדבר ההפוך, וזאת הייתה הסיבה שבכלל מלכתחילה נוצר הגוף הזה.
נכון.
כי הייתה הבעיה שלא ייתכן ששוטרים חוקרים שוטרים, ולכן הרעיון היה להקים איזשהו גוף שהוא באמת חיצוני, ויש לו קצת יותר, או הרבה יותר, זאת השאיפה, עצמאות לחקור את העבירות האלה, ואנחנו רואים שהמערכת לא מצליחה לעשות את זה. אבל מה שקרה, אותה תקרית, היא בעיניי חציית קו אדום, והיא כל כך מסוכנת, כי המשמעות היא שאתה לא יכול, זה לא חוקי בעצם להיות אתיופי. לא חוקי.
לא להיות בצבע לא נכון.
לא חוקי להיות בצבע. עכשיו, כשאתה בחור צעיר או יותר מבוגר ויש לך את האמצעים לעמוד על שלך או לפחות לייצר איזושהי קואליציה. או מכיר את החוקים. אבל כשמדובר בילד בן 12, ואחר כך מתברר שלמה אנחנו מדברים על פרופיילינג, כי מתברר שזו טעות בזיהוי. טעות בזיהוי. איזה מאפיינים מיוחדים יכולים להיות לילד בן 12, כן? שיצדיקו בדיעבד טעות בזיות.
או התנהגות כזאת. אפשר גם לדבר. אפשר גם לפנות בצורה מכבדת. אבל חשוב לציין שאנחנו מדברים על אותה תחנת משטרה שבקריית חיים.
נכון.
ששם היה מקרים סלע מונטקה.
נכון. אותה תחנת משטרה. אותה משטרה. אותה משטרה, אנחנו השבוע נחשפנו בנוסף לסיפור הזה גם לתחקיר שנעשה בכאן על מה שמתרחש במשטרת קריית מלאכי, שזה באמת מזעזע.
אוריאל קיים.
לגמרי, אוריאל קיים המכונן שמצליח לחשוף הרבה מאוד דברים שקשורים לעניין הזה ומזעזעים כל אחד יותר מקודמו. אז מה שמתרחש במשטרת קריית מלאכי, זה אגב לא קשור ליוצאי אתיופיה, אלא בכלל
באופן
כללי דובר שם על נוהג שהמשטרה המציאה לעצמה, היא מעל החוק, ולכן החליטו שאנשים שהגישו תלונות על אובדן או גניבה של הרכב שלהם, כן, אנשים שיש להם רכב והופ נגנב להם, הגישו לתלונה, ניגשו למשטרה כדי להגיש תלונה. במשטרה סירבו להנפיק להם, כך לפי התחקיר, אישור על הגשת תלונה, ויותר מזה, חקרו אותם בגין הודעה כוזבת. זאת אומרת, מי מתלוננים, הם הפכו
לעבריינים,
וזו גישה
שהמטרה הייתה בעצם להוריד את רמת התלונות
בקרית
מלאכי.
בתחנת המשטרה.
הם עשו עבודה למופת, הם אפילו קיבלו על זה פרס.
אני יודעת, באמת, זה מזעזע.
זה מזעזע.
ברמות שקשה לתאר.
אנחנו בטח נדבר על זה, גם נפתח את הנושא הזה, כי זו שחיתות מבחינתי במלוא מובן המילה. ואני חושבת שבבסיס של המשטרה, בכלל, כל עבודות ציבור או אנשים הפקידים בציבור, לא באמת מבינים מה התפקיד המקצועי שלהם ומה התפקיד שלהם, זה שהאזרח נמצא, צריך להיות במרכז, ושהוא נותן שירות. השוטר, הוא נותן שירות.
מסכים, ולמה את זה לגמרי.
לא מבינים? הוא לכאורה עובד אצלנו.
מזה. לא לכאורה, הוא עובד אצלנו. הוא עובד אצלנו. בוודאי, אני אגיד לך יותר מזה, יש עבירה בספר החוקים, בחוק העונשין, שמדברת על שימוש לרעה בסמכות של עובד ציבור. עובד ציבור לא יכול לעשות שימוש בסמכות שלו באופן שנותן לו איזשהו יתרון בלתי הוגן או בצורה שפוגעת בזכויות של אדם אחר. זה לא חוקי, זה עונשה, זה עבירה שהעונש עליה הוא 3 שנות מאסר. את רוצה, ראית כתבי אישום שמוגשים על סמך...
אז זה מה שאני שואלת, למה המשטרה מעדיפה את התפוחים הרקובים האלה מאשר נקות את האורוות? לא מצליחה להבין למה זה לא שווה לה. הרי כבר יש את הגוף הזה מחש, יש את האמצעים לעשות את זה. למה לא שווה למשטרה לנקות עורבות, ואת יודעת, להשאיר את הטובים בטובים מהבנים בתור שוטרים. גם את יודעת, זה ייתן איזשהו יוקרה לתפקיד הזה, כי היום מבחינתי כל אחד יכול להיות שוטר. והיום אני יכולה להגיד לך שילדים לא רוצים להתחפש לשוטר. את יודעת, פעם זה היה משהו שהוא כבוד, אבל מי היום רוצה, איזה ילד אתיופי בכלל ירצה להתחיל?
או בכלל ילדים. או מישהו, כן.
אני יכולה להגיד לך שגם אם יגנב לי רכב, או הייתה איזה תקרית שככה...
שהיית צריכה את השירותים במשטרה.
לא טרחתי להתקשר. היה לי ברור שחבל לי על הזמן, זה ייסגר ככל הנראה גם מחוסר עניין לציבור. שמי זה הציבור? שמישהו יסביר לי מי זה הציבור? הציבור זה אני. ועשו סקר, הסבירו מה זה הציבור, חוסר עניין לציבור, מי זה הציבור? זה אותו פקיד שיושם שם ורוצה פשוט, את יודעת, להוריד את זה, את כמות העבודה, וסוגרים אחרי יומיים וחצי כחוסר עניין לציבור.
במקום תשובה, אני אפנה אותך לתגובה של המשטרה סביב הסיטואציה האחרונה.
עם הילד?
עם הילד. התגובה הייתה תגובה מביכה.
מבישה. מבישה.
מבישה. אני לא יודעת מי כתב אותה.
זה פשוט בזוי.
נאמר שם ש... מהתגובה משתמע שהתקלה מקורה כנראה בחינוך לקוי, מפני שהילד בגיל 12 לא הכיר את עבודת המשטרה, ולכן זה גם הפתרון שלהם. הם אומרים, אנחנו ניפגש עם הילד ונסביר לו את עבודת המשטרה, כי תחושת ביטחון זה משהו שצריך להסביר אותו. את מבינה, הילד לא אמור להסתובב כילד נורמלי, רגיל בן 12, שלא אמור לדעת לא מה זה משטרה ולא מה זה, חוץ מזה ש... חוץ מזה שהוא אמור להרגיש תחושת ביטחון.
אבל זה בדיוק מה שהם הציעו גם עם כל העניין של אלימות והתאמרות ביוצאי אתיופיה.
לגמרי.
הם הרי הציעו ועשו סדנאות של מאכלים אתיופים וריקודים אתיופים, שמה הקשר בין לזה לבין כבוד, שירותיות ומקצועיות של הצבא, אני לא מצליחה להבין. למה הם צריכים לדעת מה אני אוכלת, מה יש בתרבות שלי, כדי להתנהג אליי בכבוד או כשאר
בשוויון, נכון?
בשוויון, זה הכל. לא צריך יותר מזה.
אני חושבת שאנחנו באמת, יש פה פער מאוד 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 גדול
בין איך שוטר תופס את התפקיד
שלו לגמרי
לבין מה החוק בעצם
מקנה לו, ואני חושבת שמה שמבלבל במרכאות את השוטרים זה הגיבוי שהם מקבלים מהגוף הזה שנקרא משטרת ישראל, שאנחנו רואים.
מה קראתי פעם?
כן.
שזה לא משתלם להם כספית, הם הרי השקיעו בשוטר כל כך הרבה כסף בקורסים וכל מיני כאלה, שסדנאות, קורסים, כל הלמידה, שלא שווה להם להוציא אותו.
מה?
להוציא אותו החוצה. לא שווה להם.
נכון, אבל את יודעת, יש עוד הרבה פתרונות אחרים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים, הרי אנחנו מדברות על תיקון עומק.
כן. כן?
אז תיקון עומק זה לא רק בסוף בהרתעה, זה בשליפה של התפוחים הרקובים. זה הרבה יותר מזה. יש פה תרבות ארגונית של שוטרים שמשוכנעים באמת שתפקידם הוא תפקיד שיפוטי, שהם אלה שמקבלים החלטות בזמן אמת, על לא או על חשד לביצוע עבירה, אלא אם האדם הזה ראוי להסתובב בינינו או לא, אם הוא מספיק ראוי כדי שנפנה אליו בכבוד, וכדי שהתהליך שהוא יעבור יהיה תהליך חוקי. אם אדם עשה משהו לא חוקי, אז הוא צריך להיענש על זה, הוא צריך לחקר ולהיענש על זה בהתאם לחוק. יש מסגרת, אנחנו לא פועלים בוואקום, אבל כששוטר מרגיש שהעלבון שלו, כן, או איזושהי תגובה לא נעימה שהוא קיבל מאזרח, היא נותנת לו את הסמכות או איזושהי הצדקה לנצל את הכוח בצורה כזאת, זה משהו שחייב להשתנות. אנחנו השבוע גם נתקלנו בשני מקרים מאוד דרמטיים שהתרחשו בארצות הברית, סביב הנושא הזה של פרופיילינג וגזענות, והאופן שבו שוטרים מגיבים בסיטואציות שהעומד מולם הוא אדם
שחור. שאחד מהם הוא הוצאה להורג בצורה
בלי משפט. נכון, האדם פשוט, השוטר התיישב על דרך, על הצוואר של האדם. והאדם צעק, או ניסה לצעוק, או לא כך הצליח, אבל שמעו אותו אומר, אני לא מצליח לנשום, I can't breathe, help me. וזה לא עזר לו, ככה הוא מצא את מותו, כשאנשים צופים, מצלמים, וראינו עוד מקרים, והם מתרחשים לאחרונה. יש פה בעיה אמיתית, אותי מפתיע, את יודעת, אנחנו ראיתי איזו כתבה באחד מהערוצים המסחריים סביב האירועים בארצות הברית, וזה הפתיע והדהים, ואני לא יודעת, זה היה כאילו מיינדבלוינג לראות איך הנושא הזה מוגש בלי שום קשר למה שקורה במדינת ישראל. אז איף פה אנחנו חיים,
אנחנו מדברים על התקשורת פה.
כן, הייתה כתבה על האלימות המשטרתית ועל הגזענות בארצות הברית, וזה לא, הצחיק אותי, זה לא המילה הנכונה, אבל איך אפשר לדבר על זה ולהתעלם לחלוטין ממה שקורה פה, כאילו אנחנו חיים בפלנטה אחרת, ופה אנחנו לא מדברים על הבעיות האלה, אפילו לא בעיות דומות, שבאותו שבוע ילד בן 12 לא יכול להיות להסתובב חופשי ברחוב.
אני אגיד לך משהו אחר, יותר מזה, גם משהו שככה מאוד מאוד ידעד לי, כשלא מזמן הוא עמד ראש הממשלה, בעצם התחיל למשפט שלו, והוא כאמור נאם את הנאום שלו מול האומה, כשהשרים שלו ככה תומכים בו מאחורה, והוא אמר את מה שהוא אמר, כשהוא בעצם אומר שהוא לא מאמין במשטרה, לא מאמין במחש, לא מאמין בפרקליטות, לא מאמין בכל המערכת השיפוטית.
שתפרו לו תיק.
בדיוק. ואני אומרת, זה בדיוק מה שיוצא אתיופיה אומרים כבר שנים, ואף אחד לא נותן לזה התייחסות. גם ראש הממשלה עצמו ידע את זה.
נכון.
ועכשיו פתאום,
את יודעת, חייבים להגיד, יחי ההבדל, כשאנחנו מדברים על המאבק של יוצאי אתיופיה, ועל המאבק האישי של בנימין נתניהו, הבן אדם שהוא הכי פריבילג בכל המדינה, שמינה ומינה את כל האנשים שעכשיו
אמונים על אותה מערכת
בדיוק, ונתנו את ההחלטות עם כל הסוללת עורכי דין שלו ועם כל הסמכויות האדירות שלו. לדבר על אכיפה בררנית בהקשר של האדם הפריבילגי בטבל, זה נראה לי כמו בדיחה לא מוצלחת של ההיסטוריה.
לגמרי, יחי הבדל הקטן. אז אנחנו חייבות, אנחנו מבטיחות שאנחנו נמשיך לדבר על הנושאים החשובים האלה יותר מאוחר, אבל אנחנו כרגע נשמע שיר.
Nothing can ruin this. We should be using
חזרנו אליכם בצבע אחר. אנחנו בשיחה על אירועי היום, ובעיקר על המשפט של ראש הממשלה.
אבל לא ספציפית על המשפט שלו, אלא בכלל מה זה אומר.
זו האמתלה לשיחה, אבל אנחנו כמובן נעמיק בנושא הרבה יותר. אחר כך אנחנו נסביר למאזינים ולצופים למה בחרנו בשיר שבחרנו, לא דיברנו עליו. יש מחשבה מאחוריו. ועכשיו אני רוצה להציג את עורך דין חי בראל, שנמצא איתנו על הקו. שלום עורך דין חי בראל.
אהלן, מה שלומכם?
טוב, תודה.
תודה שאתה איתנו.
צריכות תירוץ של משפט ראש הממשלה בשביל לדבר איתי, חווה.
מנסים להיות אקטואליות, זה הכל.
יפה מאוד.
כן, אז א', האמירה הזאת היא אמירה נכונה, אני מסכימה איתך. האמת היא שהמציאות הישראלית מספקת לנו הרבה יותר מסיבה אחת, או הרבה סיבות אחרות לדון בנושא, ואתה יושב ראש עמותת עוגן, עמותה שהוקמה על מנת לסייע לעובדים שחשפו שחיתות במקום העבודה, אתה עורך דין פלילי, ואנחנו יודעות שיש לך הרבה מה להגיד בנושא, אבל נתחיל בשאלה הראשונה. זה ההגדרה של שחיתות בשיח החברתי היא הגדרה מאוד אמורפית. יש איזשהו דיסוננס גדול מאוד שאני לפחות מזהה בין האמירה הכללית שאנחנו מכירים שהיא נגד שחיתות. זאת אומרת, שחיתות זה ברור לנו שאם יש טוב ורע, אז שחיתות זה רע מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שבשיח הישראלי, אנשים שמואשמים בשחיתות ואפילו הורשעו בשחיתות, לא משלמים איזה מחיר ציבורי על השחיתות. זה נחשב עדיין כאיזושהי עבירה או איזושהי התנהגות שהיא לא נמצאת במקום מאוד חמור במדרג הנורמטיבי שלנו כחברה. כן? אם יש מישהו שהיה פדופיל למשל, או הוא אשם באיזושהי עבירה כזאת, ואחר כך ינסה להשתלב בחברה, תהיה זעקה גדולה. כשמדובר במורשעים בשחיתות, אנחנו רואים התייחסות אחרת לגמרי. אז אני רוצה לשאול אותך, האם א', אתה מזהה את אותו דבר שאני מדברת עליו, וב', אם כן, מאיפה זה נובע? מה הפער שיש בחברה שאפשר אותו לייחס לפער שאני מדברת עליו?
כן, אני לגמרי מבין על מה את מדברת. אני חושב שזה מתחיל בחינוך, זה מתחיל בהסברה, זה מתחיל בזה שאנשים לא מבינים ששחיתות היא פוגעת בהם. אני חושב שאולי כדאי שנגדיר קודם מה זה שחיתות. לא כל דבר שאנחנו, את יודעת, שחיתות זה מילה מאוד מאוד גדולה.
כן.
מה היא מכילה בפנים בעצם? מה זה שחיתות? אז חשוב להבין את זה קודם, כדי להבין שבעצם היא פוגעת בכולנו, גם הדברים שהם נראים לנו הכי פחות מוראים ושטויות, ושירוויח, ומה אכפת לנו, ואיני לא צרה בו, שהוא לא משלם מס, או מעלים מס, או אני לא יודע מה. אם נבין כמה זה פוגע בכיס של כל אחד ואחד מאיתנו, יכול להיות שלא נהיה כאלה סלחניים לתופעות הללו.
אז בוא נתחיל במה היא שחיתות באמת.
ומה הסוגים שלה?
בוא נגיד ככה, יש נהוג להגדיר שלושה סוגים של שחיתות. שחיתות שחורה, כשמה כן היא זה שחור ולבן, אתה יודע שמשהו שחיתות, זה מאוד ברור, למשל מעטפות של כסף שעוברות מיד ליד.
כן.
אוקיי, זה שחיתות, זה ברור לך.
חי, אפשר לקרוא לך חי, נכון?
כן, בוודאי.
אני לא צריכה כל פעם עורך דין חי ברי. חי, אנחנו חברים. אז אני פשוט תוך כדי כותבת את מה שאתה אומר, אז תרשה לי, אני החלפתי, כשקראת לשחיתות שחיתות שחורה, קראתי לשחיתות לבנה. אני מקווה שזה לא פוגע ברגשותיך. אני מבינה שזה אמור להבהיר את חד המשמעיות, אז שחור לבן אין הבדל, אז בוא נמשיך.
שחיתות ברורה. שחיתות ברורה.
שחיתות ברורה, שחיתות מובהקת.
כן.
בסדר? זה ההגדרה יותר נכונה בהחלט. וזה, את יודעת, זה ברור לכולנו, זה בדרך כלל גם מובן שזה עבירות בספר החוקים. זאת אומרת, שוחד לקבל כסף בשביל לתת איזשהו שירות שמגיע בחינם, אז זה שוחד וזה ברור ומובהק ואין בזה שום ספק. אז זה סוג אחד והוא קל להבנה. התחום האפור הוא הרבה יותר קשה להבנה, והוא, את יודעת, אני אתן לך דוגמאות, כמו למשל נפוטיזם. נפוטיזם זה העדפת מקורבים למשרות מסוימות.
שאת זה אנחנו מכירים בשפע בישראל.
המון, יש במיוחד בחברות ממשלתיות, את יודעת, יש לך חברות שהן חברות ממשלתיות, אני ואת, אנחנו משלמים את המיסים ומתקצבים את החברות האלה, אבל הן כמו חברות משפחתיות.
לגמרי.
כל המשפחה עובדת שם, חברות חשמל, לרכבת ישראל, כל מיני חברות ממשלתיות כאלה. אז נפוטיזם זה שחיתות או לא שחיתות? כי יהיה מי שיגיד לך, זה שמישהו הוא אח שלי לא עושה אותו פחות טוב למשרה, אולי הוא הבן אדם המושלם למשרה. ובאמת יכול להיות. אז זה שחיתות, זה לא שחיתות, אבל למה בכל זאת אנחנו מתייחסים לזה כשחיתות? כי לאן זה יכול להוביל נפוטיזם? לדוגמה, כן? נפוטיזם, מינוי מקורבים, פטורים ממכרזים, גם זה משהו אפור, אפשר בצורה חוקית לארגן פטור ממכרז. להגיד, ועשו את זה גופים, אפילו גופי רשויות אכיפת החוק, משטרת ישראל, טיפלנו בכל מיני תיקים, שבהם משטרת ישראל החליטה להתקשר עם איזשהו ספק, כי הם רצו להתקשר איתו, ולכן דאגו לפטור ממכרז. האם זה בסדר או לא בסדר? זה לא בסדר כי זה פוגע בנו. כי מינוי מקורב, למשל, ברכבת ישראל, נניח, בסדר, תיק שטיפלתי בו.
כן.
מינוי מקורב, שמי שממונה עליי זה אח שלי, ואני ממונה על הבטיחות של מסילת הרכבת. כלומר, יש, אתם מכירים את אדני הרכבת האלה, בדוגמה?
כן, כן.
כאלה בטונדות גדולות, שלפעמים מחליפים אותם. ואז זה מאוד לא בטיחותי להשאיר את זה ליד המסילה. ויש הנחיה שצריך לפנות את הפסולת. אבל מי שממונה על זה, הוא מונה בגלל שהוא היה מקורב. והבוס שלו, אני מדבר על מקרה שכבר לפני שנים, בגלל זה קל לי לדבר על זה.
כן.
הבוס שלו היה קרוב משפחתו, אז הוא יעשה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר, אפילו אם הוא מתאים לתפקיד.
כן,
אולי
אבל...
לא, אולי חי. הוא לא יתאמץ כי לא יפטרו אותו.
חי,
אולי...
אז אתה בעצם אומר, אתה עשית פה הבחנה בין שני, בינתיים, דיברת קודם על שלושה, אבל בינתיים אנחנו פה בשני סוגים של שחיתות מובהקת מצד אחד, לבין מה שאתה קורא התחום האפור, נפוטיזם וכו'. השאלה היא, מה או איך קובעים מהי שחיתות. מה שאני שומעת ממך זה האמירה, השאלה האם זה פוגע בנו. שזו דרך אחת לבחון האם משהו שחיתות או לא. לשאול לאן זה עלול להוביל, ואיך זה יכול לפגוע בציבור הרחב.
נכון,
זה מצד אחד. אני לא בטוחה שבכללים המשפטיים, תגיד לנו אתה, שזאת השאלה המרכזית שנשאלת. זאת אומרת, יש גם עניינים של נהלים וחוקים. למשל, נפוטיזם. השאלה היא, האם נעבור עברו עבירות או לא יושמו כללים שהיו צריכים להיות מיושמים כדי להימנע מאותו ניגוד עניינים. כן, כי יכול להיות מצב ש...
אבל את הולכת עכשיו באמת לכללים ולחוקים, ושוב אז את עוברת לתחום המובהק של עבירה על הכללים.
כן.
עבירה על החוקים.
אז מה בעצם אתה אומר? אתה אומר שיש...
ששחיתות לא כוללת רק כשאנחנו עוברים על החוקים, אלא גם ענייני מוסר, גם ענייני מי נפגע מאיתנו, וזה מביא אותי לתחום שבכלל לא נראה כשחיתות, כן? וגם לי עצמי קשה להגדיר אותו כשחיתות, אני אתן דוגמה, כן? נניח, יש עובדי מדינה, נכון? יש בסביבות מיליון עובדי מדינה, 900,000 עובדי מדינה, והם עובדים, משרה מלאה היא 8.5 שעות ביום, נכון?
כן.
ויש חצי שעה הפסקה שהיא על חשבון העובד, זה החוק. ותחשבי מי לא עשה את זה, שהוא מגיע בבוקר לעבודה, וקצת מדבר עם החבר לעבודה, ובמקום להתחיל לשבת במשרד ב8.5 ולהתחיל מיד לעבוד, הוא מתחיל ב9. וגם הפסקת הצהריים שלו, במקום להסתיים ב1.5, היא מסתיימת ב2. ושעה ביום הולך לא על עבודה.
אז תאמר לי...
זה לא משהו שאף אחד מאיתנו לא עשה, אבל בואי נראה שנייה אחת מה ההשלכות של זה. בסדר? אני נותן לך נתונים, תבדקי אותי אחר כך שאני צודק. שכר ממוצע של עובדי המדינה הוא 16,000 שקל. שעת עבודה ממוצעת עושה את זה 80 ומשהו שקלים. 80 ומשהו שקלים כפול 900,000 אם כולם עושים את זה, כפול 400,000 אם רק חצי עושים את זה, אבל מי לא עושה את זה בינינו?
זה נזק כלכלי שהוא...
אנחנו מגיעים למיליארדים.
כן, אבל זה טיעון חי שהוא דווקא פוגע בטיעון של שחיתות, בטיעון היותר רחב. כי מה אתה אומר פה? גם אבטלה סמויה, בעצם כל פעולה שהיא לא נעשית כפי שהיא אמורה לעשות, בוודאי שיש בה מימד של פגיעה ונזק שנגרם לציבור. זאת אומרת, גם אבטלה סמויה במגזר הציבורי, יש לה עלויות כלכליות. אתה יודע מה? אפילו...
ומקצועיות.
בוודאי, אנחנו יכולים ללכת אפילו יותר מזה, ולא לדבר על אבטלה סמויה, אלא על האיכות של העבודה. אם אני...
זה בכלל לא אבטלה סמויה, זה הפוך מאבטלה סמויה. אבטלה סמויה זה שאין לנו עבודה לעשות, אבל בכל זאת אנחנו נמצאים בעבודה. ופה אני מדבר איתך לא על אבטלה סמויה, אני מדבר איתך על מקום
שיש עבודה,
קורס מעומס, קורס מעומס של עבודה, אבל
אדם לא עובד, לא עושה את העבודה שלו.
לא עובד כמו מה שאני ואת משלמים לו כסף לעבוד. זה לא שהוא לא עובד. וגם אני חייב להיות הוגן, כן? אי אפשר להאשים את העובדים בזה. הרי זה נובע מזה שהשכר שלהם הוא נמוך, ושיש עליהם לחץ גדול, וכמה אפשר לשבת מול הכיסא ומול המחשב שלך בלי איזושהי הפסקונת. אז גם חוקי עבודה אשמים. אבל אני רק רוצה להבהיר את הנקודה של איך זה פוגע בנו. כי בחשבון הזה שאני עושה לכם, אנחנו מגיעים לסביבות ה10 מיליארד, אני יכול ללכת שלב שלב, אבל אני קופץ קדימה, בסביבות ה10 מיליארד עלות למשק בשנה, מי הדבר הזה בלבד?
פתרנו את הגירעון. רק עם זה.
זה גירעון, אבל מה עושים?
אבל אנחנו קוראים לזה שחיתות?
מה עושים בשביל לצמצם את זה? מה עושים אם נניח, עכשיו בדוגמה שנתתי, מדובר באיזה פקיד בטאבו שצריך להעביר עסקאות בטאבו. עכשיו, בגלל השעה הזאת שהולכת לו ביום, אז הרימה שלו על השולחן גדלה פי 4, נכון? אז מה עושים? עכשיו אני צריך עוד כוח אדם כדי להתגבר על זה, זה עוד כסף. אבל אין לי, אז מאיפה אני מביא את הכסף לזה? מקיצוץ ותקציבים אחרים. ואז אני מקבל פחות חינוך ופחות בריאות ופחות תחבורה ופחות תשתיות. למה? בגלל הדבר הזה, דבר מוביל לדבר, וכל דבר כזה יש לו השפעה אדירה עלינו. אז עכשיו אי אפשר לפתור את כל זה ולהגיד לעובדים, רגע, אתם
מפחדים
זה לא השיטה הרי.
כן, נכון.
אבל קודם כל, אם אנחנו נבין שלכל דבר שנראה לנו טריוויאלי, יכולה להיות השפעה אדירה על כולם ועל המשק בכללותו, אז אנחנו אולי נתנהג אחרת, כל אחד ואחד מאיתנו, ונבין את החשיבות.
אז מה הקשר באמת בין שחיתות לבין היותנו יהודים, ולזה שאיך אנחנו תופסים בעצם את השחיתות, וליחס שלנו לחושפי השחיתות עצמם?
ראה
רפי רותם.
רותם, כן. תראי, זו שאלה מעולה, למה? הרי אצלנו ביהדות,
כן.
יש גם ככה לחושפי שחיתות בכל מדינה. יש שם לא טוב, נקרא לזה בלשון המעטה.
כן.
רואים בהם מה המילים הראשונות
שעולות לכם לראות.
משתנקרים. שטינקרים. מלשינים, נכון?
כן.
באנגלית זה סניץ'.
נכון.
אוקיי, מילה עם קונוטציה שלילית. אוקיי? אבל לנו ביהדות נוסף עוד מימד. יש לנו, אתם בוודאי מכירים, דין מוסר. מה זה דין מוסר? זה מי שמעז להגיד לשלטון, להלשין לשלטון, על יהודי אחר, על אח יהודי שלו.
ולמלשינים לא תהיה תקווה.
כן, אבל אני חושבת שהכוונה היא שם לשלטון שהוא לא שלטון יהודי.
כן,
הכוונה היא לשלטון זר יהודי.
מאיפה זה בא? אנחנו היינו ב-2000 שנות גלות.
בדיוק.
וב-2000 שנות גלות האלה לא סתם גלות. רדפו אותנו.
נכון.
אזור אחר אזור, תקופה אחר תקופה, היינו נרדפים, מיעוט נרדף. ולכן ההסגרה של יהודים על ידי יהודים לשלטונות היא כל כך נראית בחומרה. אלא מה? שהגענו למנוחה ולנחלה שלנו, הגענו למדינה משלנו.
כן.
עכשיו השלטון שאנחנו מדברים עליו
הוא שלנו.
הוא שלטון שלנו.
נכון.
הוא אנחנו.
נכון.
ועכשיו אנחנו רוצים שיהיה פה תואר מידות. עכשיו אנחנו רוצים שתופעות של שחיתות הרי עושות לכולנו.
נכון.
ולכן עכשיו לדווח על מקרים כאלה פה במדינה שלנו, זה שונה לחלוטין מאשר לדווח לשלטון שרודף יהודים. אלא שהשתרש בנו העניין הזה מ-2000 שנות גלות, ולכן התדמית במדינת ישראל של חושפי שחיתות היא אפילו יותר חמורה מאשר במדינות אחרות.
זה מבוסס? זאת אומרת, באמת אנחנו רואים היחס לחושפי שחיתויות, אני חשבתי שהיחס לחושפי שחיתויות הוא גרוע בכל מקום.
לא, אבל פה...
כי תמיד איפה... רגע, שנייה, אני רק אשלים את השאלה.
הוא אכן גרוע בכל מקום.
בדיוק, כי אנחנו כמדובר על אזרחים שבעצם נלחמים במערכות אדירות, שיש להם אינטרס לשמר את עצמם, ולכן שחיתות או גילוי וחשיפה של שחיתות הם אף פעם לא דבר פשוט, ונראה לי שזה כלל תרבותי, זאת אומרת שזה משהו שאנחנו...
אבל אני אגיד לך משהו, תראי.
אז זה מעניין, אני פעם ראשונה שומעת שאתה חושב שיש לזה קשר ספציפי ליהדות.
כן, זה מגביר. אני אומר, בכל מקום, זה נכון שבכל מקום חושפי שחיתות זוכים לחיים קשים מאוד. בכל מקום. תכף גם נדבר אולי כמה מילים על איך זה יכול להיות, כי הרי בסך הכל מה הם עוסקים, כן, איך זה יכול להיות ולמה זה. אבל לכן, בכל מקום, כל המערכת קמה עליהם, וכשאני אומר המערכת זה גם הארגון עצמו שהם חושפים בו את השחיתות, גם המנהלים, גם המנהלים בדרגים הגבוהים, וגם חבריהם לעבודה בדרגים שלהם. וזה נכון, אבל בישראל, במדינת הישראל, במדינת היהודים, יש גם את האספקט הזה שרודף אותנו מ-2000 שנות גלות, שאנחנו צריכים להבין, ולאט לאט זה קורה, כי אנחנו גם בעמותה עובדים על חינוך, עובדים על הסברה, ועובדים על להסביר כבר מגילאים צעירים, עשינו תוכנית חינוך לתלמידי בית ספר.
כן.
להסביר מה הסכנות בשחיתות, למה חשוב לחשוף שחיתות, ומפה למה חשוב מאוד להגן על האנשים שחושפים שחיתות. כי חושף שחיתות, בוא, אני אתן לכם השוואה שהיא כל כך מקוממת אותי כל פעם שאני חושב עליה,
כן.
אני משוכנע שהיא תקומם גם אתכם. קחו עדי מדינה, בסדר? בתיקי ראש הממשלה, או בתיקים אחרים, או בתיקי פשיעה חמורה, או בפשעי אלימות. מה זה עד מדינה? עד מדינה זה מישהו שהוא בהגדרה חלק מהפשע, נכון?
כן, כן.
עד מדינה הוא פושע, זה בהגדרה.
כן.
והוא מדווח על מה שהוא ראה מבפנים כחלק מהפשע, ומוציא, בעצם תמורת זה הוא מקבל גם הקלות מאוד מאוד רציניות בדין, לפעמים לא מעמידים אותו בכלל לדין, לפעמים על עבירה פחותה, לפעמים נותנים לו כסף בשביל שיעיד, ממש כסף. שבו עד המדינה דפנר בתיק של אולמרט קיבל הרבה מאוד כסף בגין עדותו. ומה התמורה שהם נותנים? שהם נותנים זרקור לרשויות השלטון על פשעים שהתבצעו, שבלי הזרקור הזה היה קשה למדינה לפענח.
נכון.
את אותם פשעים. אוקיי, זה עד מדינה, ואמרנו מה הוא מקבל. מה חושף שחיתות נותן? בדיוק את אותה סחורה.
נכון.
אבל בחינם. בחינם. הוא לא מקבל לא כסף ולא עטבות, והוא לא צריך שיוגידו לו אישומים. אבל להבדיל מידי מדינה, כל הארגון קם עליו, הוא מאבד את מקור פרנסתו.
נכון.
הוא מאבד את החברים שלו, הרבה פעמים את המשפחה. תחשבו כמה זה אבסורד שהם במרכאות,
ואנשים שעושים מסכנים את בעצם את כל מה שיקר להם, את המעמד שלהם, את ההישגים שלהם, את הזה, בשביל החברה שלנו, בשביל כל הציבור, ואנחנו לא מגנים להם. אני חושבת שבשיח החברתי החשיבות של ההגנה על חושפי שחיתויות היא ברורה. אני חושבת שלחושפי שחיתויות אולי יש פחות תמריץ לחשוף שחיתויות, כי אנחנו גם רואים איך הצד השני, זה שמואשם בשחיתות, עד כמה, איזה מחיר הוא משלם. אז למה לעשות...
משהו, אם אנחנו מדברת על תמריץ לחשוף שחיתות, זה עלית פה על סוגיה שאני חייב להתייחס אליה.
כן.
כי במיוחד במדינת ישראל, אנחנו מייצגים חושפי שחיתות, בבתי דין לעבודה נגיד, אנחנו מנסים למנוע את הפיתורים. מה בא המעביד וטוען? המעביד טוען, סליחה, הוא לא איזה אלטרואיסט שחשוב לו לחשוף שחיתות. הוא חשף שחיתות כי לא העלינו לו את המשכורת, או כי הוא רב עם הבוס שלו, ומתעסקים המון במניע של אותו חושף לחשוף שחיתות, כאילו שהוא צריך להיות אלטרואיסט.
כן.
ותראי, אנחנו מפגרים שנות דור אחרי ארצות הברית במלחמה בשחיתות ובהגנה על חושפי שחיתות. שם הם הבינו שלא רק שקיומו של מניע זר, מניע שהוא לא אלטרואיסטי, כן? לא רצון לעשות טוב לחברה או אי יכולת לעמוד מנגד, אלא אפילו מניע אישי זר, כסף. כן.
לא פוגם בלגיטימיות וב...
זה הכרחי, בלי זה לא יהיו חסיכות.
לא יהיה נכון.
ולכן מה עשו בארצות הברית? נתנו בחוק, בארצות הברית, שמי שחושף שחיתות וחוסך לממשל הפדרלי כסף, מקבל 15% מהכסף שהוא חסך. זאת אומרת, מסתובבים בארצות הברית חושפי שחיתות מיליונרים. למה? כי המדינה הבינה שהערך של חשיפת השחיתות והתועלת מכך היא גדולה לאין און, ממש לאין שיעור מאשר שנחפש רק אלטרואיסטים.
נכון.
אתה יודע,
זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד פה.
אתה הזכרת את אולמרט, ואני רואה בתקשורת שמזמינים אותו ככה לאולפנים ונותנים לו לתת חוות דעת על פרשיות שהוא בעצמו הורשע בגינם. אנחנו מדברים על עבירות שוחד, מרמה, הפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט, ואני תוהה, זה לא נתפס לי, ואני תוהה מה התרומה של התקשורת לנרמול הזה של העניין של השחיתות. הרי אותו בן אדם שישב לא מזמן בכלא על אותם עבירות, יושב ומסביר איך הם טעו ביחס אליו, המערכת טועה ביחס אליו, ומה התרומה של התקשורת?
לתקשורת יש תרומה אדירה, אבל לא רק בתחום הזה, את יודעת, ההשפעה של התקשורת היא השפעה אדירה, ולדעתי, אם הייתה לה קצת יותר אחריות, היא יכלה לעשות פה שינוי רציני. למשל, סתם, אני אתן לך דוגמה, אולי לא קשורה לשחיתות, את יודעת מה? אולי כן, כי בסוף דבר מוביל לדבר. אבל שאת רואה פאנלים שהם על טהרת הגברים, לא רק בנושאים
תארת האדם הלבן,
תארת הגברים הלבנים, נכון.
את יודעת מה, נכון, תארת הגברים, ויותר מזה תארת הגברים הלבנים, ואת לא רואה נשים בפאנל, ואת לא רואה מיעוטים, כאילו למה? אין כאלה שהם מומחים שיודעים, בוודאי שיש, בוודאי שיש. אז ההשפעה של זה על השיח אחר כך היא אדירה, וזה לא משנה אם הם עושים את זה בכוונה או לא. והתקשורת צריכה להיות אחריות, להביא את אהוד אולמרט, כדי שאנחנו נשב מול הטלוויזיה ונשמע שהוא מדבר על זה שראש הממשלה מושחת, ואני לא יודע אם זה יותר
עצוב
או יותר... זה בדיחה רק שהיא עצובה מאוד.
כן.
בדיחה עצובה על חשבוננו, פגיעה באינטליגנציה.
אני לא יודעת, אני חושבת שאנחנו בחרנו את הדבר הזה. אני... אני רוצה להזכיר לשניכם שאנחנו נמצאים בממשלה שבה מכהן עדיין שר, וכיהן גם בממשלות קודמות, שאחרי שהוא ישב בכלא...
חזר לאותו תפקיד
שבו הוא ביצע את השוחד.
נכון.
אז אני שואל...
זה לנרמל,
זה כבר עברנו. עם את הקו האדום ההוא כבר עברנו.
בדיוק, אבל זה הבעיה, זו הבעיה, כשהכל נמדד במונחים של חוקי או לא חוקי. למה? כי אומרים, הוא ריצה את עונשו, שילם את חובו לחברה, והיה 7 שנים בקלון, לא היה במערכת הפוליטית. וזהו, עכשיו, כאילו, הוא נקי לגמרי.
בדיוק.
אבל מה קורה עם המוסר? מה קורה עם זה ששר פנים חוזר להיות לאותו תפקיד שבו. למה הכל נמדד בחוקי או לא חוקי? למה אנחנו לא יכולים קצת יותר לחשוב, רגע, סליחה, it's not done, זה לא עושים כזה דבר, זה לא בסדר, זה לא הגיוני.
זה מחזיר אותנו לתחילת הדברים שלך, שאנחנו מדברים בעצם על הבניות תרבותיות בחברה, על חינוך, על איזשהו עולם מושגים שאנחנו מתנהלים בתוכו, וזו התוצאה. זאת אומרת, החוק, היישום שלו, המנגנונים שאנחנו בוחרים להטמיע בספר החוקים שלנו, העבירות, זה הכל שיקוף של מערכת הערכים שאנחנו חיים בה.
וזה שזו מערכת הערכים היחידה, זה הרעה החולה לטעמי. כשראש ממשלה בישראל אומר מעל דוכן הכנסת, מותר לקבל מתנות מחברים.
כן.
אז בוא נניח והוא צודק, אני לא יודע, יש ויכוח משפטי, בסדר? בית משפט יכריע, אבל בוא נניח והוא צודק והכל, בוא נניח ואין פה אספקט פלילי. בוא נניח. כן. אנחנו רוצים שהמנהיג של המדינה שלנו, אני שאומר לילדיי, תראו, תסתכלו על המנהיגים שלנו ותלמדו דוגמה.
כן.
זו הדוגמה שאני רוצה, של מישהו שמקבל מתנות מחברים, ואחר כן. כך יכול להימצא בניגוד עניינים, גם אם זה לא פלילי. אני בעד לנהל את הדיון, כאילו זה לא פלילי. הדיון בבית משפט יהיה על עבר על החוק.
חוקי או לא חוקי, כן.
אבל כאילו זה לא פלילי, האם זה מה שאנחנו רוצים? האם זה לא מעורר כבס שאנחנו שומעים מה כן התחולל בחדרים האלה, גם אם זה לא פלילי? האם אנחנו צריכים לסלוח ולהגיד, טוב, זה לא מעניין אותנו, כי מול איראן הוא חזק? אני מזכיר לכם שאימפריות גדולות, מדינת ישראל, נפלו בגלל שחיתות. כן. לא בגלל שהם הפסידו במערכות צבאיות.
אבל
כי הם נרכבו מבפנים.
אנחנו, הזכרת את ראש הממשלה, הזכרנו את שר הפנים דרי, ואני טועה, אנחנו יודעים להרבה מפורסמים, כאלה שלכאורה יש להם הכל, אתה יודע, מעמד, כסף, תפקיד בכיר, ועדיין הם בוחרים ליפול למקומות האלה של השחיתות.
נכון.
ואני טועה, כאילו, יש לך הכל, לכאורה אתה לא צריך לעשות את זה.
נכון.
למה הם עדיין נופלים במקומות האלה?
למה ראש ממשלה שהשווי שלו מועמד?
למה הוא צריך סיגרים?
לצורך העניין. למה הוא צריך לקבל סיגרים?
שמפניה.
למה? בשביל מה?
כי זה נורא, זה נורא, חשוב לו.
או שמיליון יקנה לו חליפה. באמת, אין לך כסף לקנות חליפה? לי יש פחות כסף בבנק, אני קונה לעצמי את החליפות. מה העניין?
אז מה העניין? זה שיגעון גדלות? זה תחושה של כל יכול? זה מה? איפה זה יושב? זה סכנה שיש בשלטון, תמיד.
יש שילוב מאוד גדול של דברים. אני חושב שהדבר העיקרי זה אי הגבלת קדנציות. כי הכוח משחית וכוח מוחלט משחית לחלוטין. זה משפט שאמרו גדולים וחכמים ממני בעבר, והוא מאוד נכון. וכשאין לך הגבלה על הזמן שבו אתה יכול לצבור כוח ולהשתמש בו, כשאין לך הגבלה על הזמן הזה, אז אתה כבר חושב שהזכות הזו קנויה לך, זה כבר חלק ממה שמגיע לך.
זה בהקשר של ראש הממשלה.
אבל למשל, לכל של שרים, של ראשי עיריות, של ראשי מועצות מקומיות.
של מחזיקים בתפקידים ציבוריים.
נכון, עכשיו זה לא אומר, אני לא צריך להחתים את כולם, יש ראשי עיר ויש פוליטיקאים שהם עשרות שנים מחזיקים בכוח ולא עשו בו שימוש לרע, עדיין צריך להגביל את הכמות של הקדנציות כדי שלא יהיה כוח מוחלט שמשחית לחלוטין, מה לעשות?
האם יש קשר בין מודרניזציה לרמת שחיתות במדינה?
לטעמי כן, והקשר הוא קשר הפוך, זאת אומרת ככל ש המדינה מודרנית יותר, לטעמי יש פחות שחיתות. אני אסביר את זה משני אופנים.
כן.
דבר ראשון זה עניין השקיפות, אוקיי? נגישות למידע.
כן.
ככל שהמדינה יותר מודרנית, יש לאזרחים יותר אפשרות להגיע למידע, וככל שיש שקיפות, אנחנו יודעים שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, ולכן הוא מין איזה תרופת מנע נגד שחיתות, ומודרניזציה בהחלט מגבירה את השקיפות. ואני אתן לך עוד משהו, מודרניזציה היא מסירה חסמים בירוקרטיים, וחסמים נכון. בירוקרטיים קשים הם מקור מאוד מאוד רציני של שחיתות. ואני אתן לך דוגמה, אם אני צריך, סתם, שוב אני לוקח את אותה דוגמה של תור בטאבו,
כן.
אני צריך שיעבירו לי את הדירה בטאבו, אבל יש תור אדיר, עכשיו אני שילמתי מיסים, בשביל שפקידי הטאבו יטפלו בי בלי כסף.
Mm-hmm.
אבל אני לא יכול להרשות לעצמי לחכות את התור הזה, כי אני צריך למכור דירה, לקנות דירה, אני חייב עכשיו שירות. אז מה אני עושה? אני הולך לקצר את התור הזה, על ידי זה שאני משלם כסף נוסף על מה שכבר שילמתי במיסים שלי, למי? למאחר, למשל. מאחר שהוא בא והוא מכיר את את יודעת, כשיש קשרים אז לא צריך פרוטקציה, הוא מכיר את הפקידה בטאבו, הוא ייקח
מ-10,000
שקל ויקצר לי את התהליכים. וזה חסם בירוקרטי שמייצר שחיתות.
זה המבנה בעצם של המערכות בישראל שבאמת גורמות לשחיתויות.
מה שאתה תיארת עכשיו זה דווקא איך המודרניזציה...
יכולה להילחם בזה דווקא.
נכון, נכון. אבל, לא, אבל, אבל מה שאתה תיארת זה, זה מראה שגם המודרניזציה לא מצליחה להילחם בזה.
לא,
כי אז,
עכשיו, למשל,
כי גם במערכת שיש למשל... לך עובדים ויש מבנה ויש פקיד שאמור לעשות את זה ויש תור, גם אז מוצאים את הדרך להעסיק מאחרים.
אם אני עכשיו יכול להגיש את הבקשה באינטרנט,
כן.
כן, אני מגיש אותה באינטרנט ואני לא צריך ללכת ולעמוד שם בתור, ואני יכול את המסמכים, אני גם חוסך לעצמי זמן ללכת, כן. ולא צריך לקחת מישהו שילך, וגם המערכת המודרנית הזו, היא לא מאפשרת לפקידים אחר כך להחליט, אני מעלה את התיק של מן דהוא מסוף התור לתחילת התור, אלא כן. הכל נעשה בצורה ממוחשבת ומודרנית, אז אני מנטרל את היכולת של הגורמים הללו להשתמש בשיטות על מנת לעשות לביתם. וזה בהחלט פוטנציאל מצוין של מודרניזציה. צריך לרצות את זה.
היינו עדים לכתבה שאוריה אלקיים חשף ככה את את תחנת משטרה בקריית מלאכי, ששם יש שחיתות במלוא מובן המילה. דיברנו על זה בתחילת התוכנית, אני ורינה, ואני טועה אם יש קשר בין כל האשמות שאנחנו ככה שומעים על שוטרים וניצבים בכלל, על הטרדות מיניות, על התאמרות בנערים יוצאי אתיופיה, לבין שחיתות, שאנחנו ככה רואים שהיא הולכת וגדלה גם...
אין לי ספק בזה, תראה, אני טיפלתי...
הקשר בין גזענות לשחיתות.
גזענות, שחיתות והטרדות מיניות.
והטרדות מיניות, כן.
בוודאי, לטעמי הכל קשור והכל שזור. אני טיפלתי בקצינה צדיק בפרשת ריטמן, וטיפלתי בקצינה עין בפרשת ניסימור. שתיהן הוטרדו על ידי כל אחת על ידי ניצב אחר במשטרה, כי הניצבים חושבים שוב, הכוח משחית אמרנו, חושבים שזה איזושהי זכות קנויה שלהם.
כן.
כן, גופה של האישה, לא כולם כמובן, אבל אלו שאנחנו מדברים עליהם. כן. זו זכות קנויה שלהם, והם, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת, היא לא רוצה, יכול להיות שמישהו לא, מישהי לא תרצה אותנו,
כן.
עם הדרגות
חוזרים לשיגעון גדלות.
כן, שיגעון גדלות לחלוטין. עכשיו,
אתה אומר את זה בחצי צחוק, אבל לדעתי זה אמיתי לגמרי.
לא, לא, הוא גם
זה נכון? אני אומר את זה בהמון המון עצב.
זה אנשים שבאמת משוכנעים שהם עשו טובה אולי אפילו. זאת אומרת, זה ממש שהם חווים את זה כאיזה עוול נוראי שנעשה להם. איך מעיזים לחשוד בהם שהפעולה שהם עשו, מה זה משנה אם היא חשבה, מה היא חשבה? זה ברור הרי שהיא אמורה.
כן, אני אתן לך דוגמה בתיק הזה של ניצב ריטמן שהצגתי. אז מתוך החקירה שלו, אני אומר, הוא נחקר במחש, מתוך החקירה שלו, הוא אומר, משפטים שאת שומעת אותם, את אומרת, אני לא יודעת אם, זה, אם לא היה מאחורי איזה סיפור של אישה שהוטרדה מינית על ידי בכיר, סיפור קשה מאוד, אז היינו, לא יודע אם מחייכים זו המילה, אבל זה משהו שאני תופס את הראש ולא מאמין. למשל, הוא אומר, לא היה מקרה
שאישה סרבה לי.
שנשקתי שוטרת, שלא הייתה מעוניינת בכך.
לא, אין לתאר.
לא, כאילו.
אבל אתה יודע מה עוד יותר הפליא אותי? הטיפול של המפכ"ל באותה תקופה, שבלשון המעטה ככה התייחס למקרה הזה לריטמן בכפפות של משי.
את מחממת אותי.
אני שמחה לשמוע.
המאבק שלנו מול המפכ"ל הכושל הזה, על שייך, ופה זה מתחבר גם לגזענות.
כן.
גזענות, זה ליחס לאתיופיה למשל.
נכון.
זה אותו מפכ"ל, תקשיבי טוב.
מפכ"ל שאמר, טבעי.
ביום האישה הבינלאומי, לא פחות, ביום האישה הבינלאומי,
כן.
הוא הכריז שהוא לא יקבל יותר תלונות אנונימיות או כבושות תלונות שנעשו אחרי הרבה זמן,
כן.
בגין הטרדה מינית. לא יקבל, זה כאילו, אתה אומר, מה זה? מה זאת אומרת? ביום האישה הוא מכריז, יותר לא יהיו תלונות אנונימית. את רוצה להתלונן להטרדה מינית? עכשיו יש כבר פסיקה, ואת התחום הזה כבר מפותח בעולם כל כך הרבה שנים, שברור שתלונות על הטרדה מינית הן כבושות. הן באות לעולם אחרי הרבה זמן. זה לא מוריד, כי הוא זה מהאמינות שלהם.
נכון.
אז בא מפכ"ל משטרה ואומר, אני לא אתייחס, את יודעת מה הוא אמר? הוא כתב את זה וחתם על זה. הוא כתב ואמר שתלונות אנונימיות...
כן.
הן גרועות לא פחות מההטרדות המיניות. את שומעת? הרי האוזניים תצלנה שאנחנו שומעים איך המפכ"ל חושב. ואז הוא עומד ומדבר על האוכלוסייה האתיופית, הוא אומר, ברור, זה מובן
זה טבעי.
אז אולי מי שצריך להיות אמון על מערכת כל כך רגישה ועם כזאת משמעות בחיים שלנו, צריך להיות לא איש שגדל בתוך השורות המשטרה, אלא מישהו עם ידע עולם רחב יותר.
או אישה. הוא במקרה לא גדל בשורות המשטרה, הוא גדל בשורות השב"כ.
לא, בכוחות הביטחון, זה לא... זה אותו דבר.
וגם הוא גדל במקום שבו לא נותנים דין וחשבון לציבור ולאף אחד.
נכון.
אוקיי,
מישהו שצריך לייצג את, את האזרחים ולא את כוחות הביטחון.
נכון, בדיוק. עכשיו פה, אני חוזר לתחקיר של קריית מלאכי. פה הבעיה שאנשים האלו, המשרתי ציבור האלו, אמורים להיות משרתי ציבור, והם חושבים שאנחנו עובדים אצלהם ולא שהם עובדים אצלנו. המטרה של הקצינים האלה ושל השוטרים בתחנה בקריית מלאכי היא... שיהיה רשום שהתיקים סגורים, אין להם שום נגיעה למה האזרחים צריכים, זה פשוט מדהים, וזה לא היה יכול לבוא לעולם בלי רוח המפקד, מה שנקרא.
לגמרי.
מקדנציה של, שלוש שנים נוראיות של אלשך. כן. שלוש שנים שפשוט דרדרו אותנו אחורה, גם במאבק בהטרדות מיניות, ואת זה אני שמח שהצלחנו לגלום עם הבג"ץ שהגשנו נגדו, וגם ביחס למיעוטים, וביחס לאזרחים בכלל,
כן.
ולאזרחיות. ואני חושב, לצערי הרע, ואת יודעת, אבן שזורק טיפש לבאר, מהחכמים התקשו להוציא. אז יש לנו המון המון עבודה, לתקן את הנזקים שנעשו בשנים האחרונות רק.
עכשיו, חי, שאלה לסיום, ככה, אתה יודע, אחרי השיחה באמת הלא פשוטה הזאת, בסך הכל אנחנו מדברים על דברים, ובאמת כואב הלב, ואי אפשר להישאר אדישים לדברים האלה. משהו בכל זאת אופטימיה, האם אתה רואה שעכשיו בשיח הציבורי, אולי סביב העובדה שקורה פה דבר באמת דרמטי של ראש ממשלה, שלא רק שהוא נאשם, זה כבר היה לנו, אבל המלחמה שהוא מנהל נגדנו, נגד האזרחים, נגד המערכות, נגד... האם אתה... רואה איזושהי אופטימיות בזה? האם אתה רואה, אתה יודע, אור השמש מחטא, אולי זה מה שקורה פה ואנחנו לא שמים לב?
כן, איזה כיף ששאלת השאלה הזאת בסוף.
חייבת משהו אופטימי.
להשאיר את המאזינים עם תחושה פסימית שהכל חרה, כי זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. יש המון אופטימיות, המון אופטימיות גם.
אז תן לנו אותה בדקה.
אפילו בשיחה הזאת הבנו כולנו ביקורת על המערכות.
כן.
נכון?
כן.
גם על המשטרה, הנה ראש הממשלה הוא מביע ביקורת על המשטרה, על הפרקליטות, גם למה יש ביקורת? אוקיי? יש לנו ביקורת גם על ראש הממשלה, על ההתנהלות שלו. כן. זאת אומרת, אני חושב שזה שהכל בחוץ, קודם כל זה חצי מהפתרון כבר, שהכל בחוץ. עכשיו נכון, יש כיתוב נוראי. אנחנו צריכים ללמוד לדבר בצורה עניינית. זאת אומרת, אם יש נושא שאני יכול להסכים עם ראש הממשלה, אז אני אקדם אותו. זה לא אומר שאני צריך להצביע לו. זה לא אומר שאני עכשיו נגד... את יודעת, היה לנו תופעה בתיק הזה של הקצינה הצדיק. הייתה לנו תופעה מקוממת לדעתי. הרי כשהתחלנו את התיק הזה, אז אלשיך רק נכנס לתפקידו.
כן.
ואז עוד לא היה את המיצוב שלו כמישהו שהוא נגד ראש הממשלה.
כן.
ראש וראש. ואז החברות כנסת מהשמאל... מאוד תומכו בנו ובמאבק, בכל זאת הטרדה מינית במשטרה, לא בסדר, איך אלשיך לא העיף את ריטמן מתפקידו,
כן.
ואז התחילו חקירות ראש הממשלה, ואלשיך קיבל את המיצוב שהוא נגד. ואופ, כל חברות הכנסת מהימין פתאום התחילו לתמוך בנו, ואלו של השמאל נעלמו. זאת אומרת, אפילו בדבר ענייני כל כך.
שלכאורה היה צריך...
של הטרדה מינית, שלכאורה זה מה הקשר לביבי, נכון. לביבי ימין או שמאל? מה הקשר? מישהו ימני או שמאלני הוא בעד הטרדה מינית? זה הרי נושא שצריך לאחד אותנו.
נכון, אבל אני חושבת, חי, שזה צריך להיות בכל רמה אחרת. זאת אומרת, זה לא רק הטרדות מיניות, זה בכלל, זה כל שאלה.
נכון, דוגמה. דוגמה שהיא מייצגת פשוט. לגמרי, נכון. בכל דבר. ואני חושב, אבל זה שזה בחוץ, מתחילים לדבר גם על מה שאנחנו אומרים עכשיו, על זה שצריך לעשות הפרדה. בין הדברים שאנחנו מאמינים בהם.
ולהתחיל לדבר עניינית ומתוך ידע. אנחנו...
זה היה דיון מרתק, ויכולתי ככה להמשיך שעות לדבר על זה, אבל אנחנו רוצות באמת להודות לך, עורך דין חי בראל,
יושב
ראש עמותת עוגן, למלחמה בשחיתות, על הדיון המרתק הזה, ואנחנו ממש ממש מודות לך.
מקוות שאתה צודק בקשר לאור השמש ולמה שקורה פה, אבל אנחנו נדע
את
זה.
מעולי, אנחנו בדרך הנכונה.
אנחנו נדע את זה בעוד...
אבל אנחנו בסופו של דבר נגיע.
נתפוס אותך במילה.
נסתכל יום אחד אחורה ונדבר.
תודה רבה.
תודה רבה. לכם, ביי ביי.
ביי.
וואי, היה לי דיון מרתק.
נכון.
יש לי מיליון שאלות בערך אליו. אבל אנחנו ממש ממש קרובים.
אז אנחנו אולי נעשה המשך לדיון.
כן, זה יהיה...
אני חושבת שזה מאוד מעניין. כמה זמן אנחנו?
אין לנו. אנחנו ממש בסיום התוכנית.
מה, דקה, שתיים?
ממש, הדקה האחרונה רק לסיום, וזהו, הגענו לסוף התוכנית שלנו. אנחנו רוצות להודות לעורך דין חי בראל, ולמאיה, שככה עזרה לנו פה עם כל ההיבט הטכני. תודה לרינה. השעה מרתקת. אנחנו משדרות כאמור מהרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, ימי ראשון בין 2 ל-3. התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. לתוכנית ניתן להזיד גם כפרודקאסט בספוטיפיי, וניפגש בתוכנית הבאה, שיהיה שבוע טוב. וככה לסיום אנחנו נקשיב לשיר, ואת כל מה שהבטחנו לצופים, ככה שלא הספקנו מרוב שהיינו ככה בתוך הדיון המרתק הזה, אנחנו נעשה בפעם אחרת.
אנחנו נפצה אתכם. תודה רבה, דסש.
שבוע טוב.
שבוע טוב.
I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you, cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby, no, 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 don't lie.
Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train, trying to maintain.